סימן תמ"ז סעיפי ברמו. התברר בדבר השולחן ערוך שבשר יבש וגבינה ודגים שנמלחו קודם הפסח ולא נזהרו במלח מותר לאוכלם בפסח. אבל דגים ששרויים במים בפסח בכלי חמץ יש להחמיר לזהר בהם לשם בולעים מפסח מפליטת הכלים. וחמץ בפסח במשהו. ועל דברי השולחן ערוך שהתיר בבשר יבש ובינה ודגים, כתב הרמ"א, ויש חולקים ומחמירים שאפילו אם זה בטל לפני הפסח, חוזר ונאור בפסח. ואומר הרמ"א, ובמדינות אלו המנהג להחמיר לכתחילה שלא לאכול גבינות ודגים ובשר יבש. וכן בשר מלוח מחדש כהגבנה ושאר מיני מלוחים וכבושים, אומר המשנה ברורה, כגון מלפפונים כבושים או כרוב כבוש או לימונים, אם לא נזהרו לבדוק המלח מחמץ בשעת עשייתו, נזרים שלא לאוכלו, חוץ מיום טוב האחרון של פסח, מפני שיום טוב שני של גלויות ומדרבנן, אז לא מחמירים בדבר שיש בו רק חשש באלמה. אומר הרמ"א, אבל אם הדיחו הבשר שלוש פעמים קודם פסח, נוהגים לאוכלו. אם הדיחו את הבשר שלוש פעמים, היינו לשפשף ביד ולהסיר הנדבק בהם. והיד באחרונים שחטפו, והמנהג לשרותו גם כן קצת בנהר, או בכלי פסח בצוננת על ידי מים מחולפים שלוש פעמים, אבל לא בכלי חמץ לכתחילה. בור הלוכה הוא מביא אז הרבי כתב שהעולם אומרים ששורים שלוש שעות, אבל בדיעבד די בשריה חצי שעה, וזה עדיף מהדחה שלוש פעמים. אז אם הדיחו את הבשר יבש או אפילו מלוח הרבה מחדש, הרבה ממלח שלא נבדק, שאילו דרכם להדיח, וכן דגים יבישים. אומר המשנה ברורה, אבל דגים לחים מלוחים, אפילו רוצה להדיח אסור, שאילו אין דרכם תמיד בהדחה, וגזרינן שמא ישכח ולא ידיח. ומטעם זה היה ראוי להקל בדג הנקרא לקס, שדרכו בהדחה, וכן בדגים מלוחים שמביאים בחביות, שקוראים הרינג, שדרכם להדיח. וכתבו האחרונים שמכל מקום לא נהגו להקל בשום מין דגים מלוחים לאוכלם תוך הפסח אף על ידי הדחה, חוץ מיום טוב אחרון של פסח. והסיבה היא, אתה להורה בה, שחששו שמא יבוא לאכול גם דגים שאין הדרך להדיחם. אכן שעת הדחק או במקום מניעת שמחת יום טוב, יש להקל ואילו. עוד כתבו שכל הדברים הכבושים כגון מלפונים ולימונים וכיוצא בהם אין מתירים כלל על ידי הדחה, כיוון שאין דרכם להדיחן. אז אם הדיחו אותם או שרו אותם קודם פסח, קודם פסח יכול להיות אפילו בערב פסח עד הלילה, אבל תוך הפסח אין לשרותו, ובדיעבד ידיח אף בפסח. ממשיך הרמ"א, ובקרקשות אין מועיל הדחה. קרקשות רוצה לומר, אפילו יבישות שדרכן בהדחה, מכל מקום, כיוון שממולאים מבפנים בבשר הנחתך דק דק, ולא נבדק המלח שנמלח בו, אין מועיל ההדחה שבחוץ למה שבפנים. בכל זה אפילו לא ניתן שום בתוכו, כי אם יש שום זה דבר חריף שמחמירים יותר. וכן בגבינה אין מועיל ההדחה מבחוץ מהאיטיימה, שמא יש קצת פירור בתוכו. אז ניש כתב שדחורה ראוי היה להתיר את הגבינה גם בלי הדחה, שהרי בדיעבד כתב הרי מה שיש להתיר, וכיוון שלא ניתן להדיח את פנים הגבינה, הרי זה כדיעבד, כתב שאולי סובר המשנה ברורה, שהואיל וניתן להשות את הגבינה עד לאחר הפסח, אין זה נידון כדיעבד. כמו שובר המשנה ברורה להלן, שבמקום שאפשר לקיימם עד אחרי פסח, אין זה נידון כדיעבד, ולמעשה כתב החזון איש, שלצורך יום טוב יש להתיר. אז בקרקשות אין מועיל הדחה. לפיכך אין להשרות הטווחות יבישות, היינו אך בקרקשת, זה אותו הדבר, שאין להשרות אותם, ובדיעבד אין להחמיר באלו. כתבו האחרונים שאם היה תלוי הבשר היבש תוך החדר שמנהלים שם קבח, לא מועילה הדחה. דעד רבה, על ידי הדחה הוא מתדבק ונעשה פירורי בצק דקים מאוד ונדבקים בבשר. לכן יש להיזהר שלא לנהל קמחה דפיסחה סמוך למאכלים או משקים או כלים של פסח, מקום שהאבק יכול להגיע. לכן באפיית מצות נזהרים מאוד שהקמח יהיה במקום נפרד. ובדיעבד אין להחמיר באלו. רוצה לומר שכל הדברים האמורים בהגה שנהגו להחמיר הוא רק לכתחילה. אבל בדיעבד שכבר בישל אותם ואפילו בלי הדחה ושריה ואי אפשר לקיימם עד אחר הפסח, אין להשליחם לאיבוד ומותר לאוכלם בפסח. וכל שכן שאין עוזרים תערובתן אפילו בפחות מ-60, כיוון שהוא רק חשש ספק משהו דרבונון. בדיעבד אין להחמיר, כתב החזון איש, הואיל והטעם שצריך להדיח הוא משום שחושים שמה היו פורי חמץ מורבים במלח, ומעיקר הדין היה לנו להעמיד את המלח על חזקתו ולא לחשוש שיתרבו בו פורי חמץ, לפיכך בדיעבד אין להחמיר. כי זה רק חשש ספק משהו דרבונון, כי ייתכן שלא נדבקו בכלל פורי חמץ. אכן, אם יתערב דבר מה בתוך מאכל וספק אם הוא חמץ או לא, דעת רב ניסים שאין אומרים ספק משהו לכולה, ויש לאסור את התערובת אפילו בדיעבד, שהספק הוא על הדבר שנפל אם הוא חמץ, אם לא, והרי הוא אסור משום שספק דאורייתא לחומרה, וממילא אוסר את תערובתו במשהו. מה שאין כן כשאין יודעים אם תערב החמץ, הרי זה ספק איסור משהו ומותר שספק דרבונון לכולה. ממשיך המשנה ברורה, ואם יש שום או שאר דבר חריף בדבחיה, בקרקשתא, אוסרים אפילו התערובות בפסח כחמץ גמור במשהו, שהרי נחתך בסכין של חמץ. כתב החזון איש שהיינו דווקא בסכין שהשתמשו בו בחמץ בכלי ראשון, אבל אם השתמשו בו רק בחמץ בכלי שני, אין לאסור. שכן, גם לפי הדעה עובד ברמו שבפסח יש להחמיר ולדון כלי שני כמפליט ומבליע, היינו דווקא כשהשתמשו בו בפסח עצמו, אבל אם השתמשו בו בכלי שני קודם הפסח, המקל לא יפסיד. ממשיכה משנה ברורה, ואפילו היה הסכין מקונח ונקי ואינו בן יומו, גם כן אסור. והטעם להקל באופן זה, כתב החזון איש, שכן יש סוברים שאף על פי ששום דינו כחריף בניין שהוא מפליט עם דוחק הסכין, מכל מקום אין דינו כחלטית שכתוב שהיא משביחה דבר פגום, כמו שובר ביורדי סימן צדיק וב. וחבל שכן, יש להקל ולסמוך על השאילתות שסובר שחמץ את פסח שווה לשאר איסורים ובטל ב-60, שכבר התבהר לאל שכשהאשר יש צדדים נוספים להקל, סומכים על דעת השאילתות. אומר המשנה ברורה, ויש מתירים בהפסד מרובה התערובות שנתערב פחות מ-60 מן הטבחיה, אם היה הסכין מקונח ואינו בן יומו. וזהו הטעם שהסביר החזון איש. במה דברים אמורים? בשום ובצד שבתוך המולייתה. אבל שום שחותכים אותו דק דק, ומרבים אותו במלח שמולכים בו בשר דייבש, כדי שיהיה ריח השום נודף לתוך הבשר, מותר לאכול הבשר בפסח על ידי שריה והדחה, כמו שאר בשר יבש. כי מדיחים אותו, אז מורידים גם כן את השום. ודווקא אם ידיחו קודם פסח, אבל בתוך הפסח אינו מועיל הדחה, אלא קליפה. החזניש כתב שגם בתוך פסח די בהדחה, שכן חמץ הוא דבר כחוש, ואין דבר כחוש אבל לא בחתיכה, יוצא לחתיכה אחרת בלא רוטב. ולפיכך טעם החמץ הבלוע בשום אינו יוצא ממנו ונבלע בבשר בלא רוטב.